שבת פרשת משפטים סייעתא דשמיא יהיה שיעור לעילוי נשמת אבא מרי רבי ציון בן יהודה ודאולת שהשבוע פקודת שנתו נפטר כבדה לשבת שהשתקד בדיוק בפרשת משפטים יהיו הדברים לעילוי נשמתו מחר אם יוצא השם ברבע לחמש זו תהיה ההזכרה בבית הכנסת מקדש מלך בהרצליה, רפורמה אוליבר שטיין וכולם כמובן מוזמנים מוזמנו למקומות טובים ולשמחות אבל גם בללכת להזכרה שיש בה דברי תורה וסעודת מצווה כמובן שאתה בשמי אני יהיה סיפק בזמן אז אני אעשה סיום שס משנה שלמדתי השנה לי במשמת אבא אז יש בזה דברים גבוהים כמובן
אפשר להוסיף גם את השם מיכאל בן גלומה
ולעילוי משמת מיכאל בן גלומה
ולרפואה שלנו של איציק איתך בן איתך
לרפואת כל חולי המועצת וחזלם אבנר בן מרים ואיציק יצחק בן
רבקה ושמעון מלמד בן חמה
ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם סיימנו את פרשת יתרו בפסוקים שני פסוקים שמתייחסים למזבח האבנים ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה את הן גזית כחרבך אינף תעליה ותחלליה ולא תעלה במעלות המזבחי אשר לא תגלה ערבתך עליו שבת דיברנו קצת בעניין שני הפסוקים הללו ואנחנו פותחים את הפרשה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ושואל ראשי הקדוש שאלה מתבקשת מה הקשר בין הסיום של פרשת יתרו לבין התחילת פרשתנו העוסקת במשפטים ובלשונו הזהב ולמה נסמכה פרשת דינים לפרשת מזבח בתשובתו לומר לך שתשים סנדרין אצל המקדש או בנוסח אחר אצל המזבח ועל המילים אשר תשים לפניהם אומר ראשית הדברים המפורסמים אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק או ההלכה ב' או ג' פעמים עד שתהיה סדורה בפיים כמשנתה ואיני מטריח את עצמי להבינם לא לקדוש ברוך הוא למשה אל תנסה רק לגרום להם ללמוד בעל פה את הדברים לשנן אותם, את המילים אלא ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו עכשיו להסביר לכל אחד, לכל יהודי, אתם יודעים, להסביר ליהודי זה דבר מסובך, להסביר לכל עם ישראל זה אי אפשר לקפוץ את זה. עכשיו אני אמרות, אני אסביר לכל אחד מה המשמעות של הדין ואיך לקיים את המצווה ואיך לעשות וכו'. לכך נאמר אשר תשים לפניהם, כשולחן יערוך ומוכן לאכול לפני האדם, לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים, אומר השם. ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנים אותו כדיני ישראל נניח שיש איזה הלכה שגם הגויים פוסקים לפיה אל תביאו בערכאות שלהם שהמביא דיני ישראל לפני הרמיים מחלל את השם ומייקר את שם עבודת הכוכבים להשביחם או להחשיבם שנאמר כי לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים שאויבינו פלילים זה עדות לעילוי ירתם עכשיו צריך להבין קצת את הדברים הללו של רש"י וסייעתא דשמיא ננסה להבין את זה קצת בדרש וקצת אפילו קצת יותר לא מוקם של דברים
קצת נוגע אליך, לא בטום ראשון שבו וקורדים
ממש בקטנה צריך לראות שזה ממש לא זה לא העיקר אז נשאל מה פירוש המילים אשר תשים לפניהם מה זה, מהו שנאמר אשר תשים לפניהם אז אנחנו מכירים את דברי האדמור הזקן של שניאור זלמן מילדי מייסד תנועת חב"ד שהוא על דרך החסידות מפרש את המילים אשר תשים לפניהם באופן נפלא מאוד מאוד הוא אומר הדין והמשפט בדרך כלל כאשר אתה עוסק בדין ובמשפט אתה עוסק בדבר שהוא חיצוני לאדם בדרך כלל זה דבר חיצוני קבעו כללים ועכשיו הכללים האלה חלים על ההתנהגות שלי. הכללים הם לא אני, הכללים הם חיצוניים לי, קבעו אותם בשבילי, עכשיו אני צריך להתנהג לכם, אבל זה לא אני, לא אני קבעתי אותם, ולא אני באמת מחליט אם אני מקיים אותם או לא. יש לי לפעמים עירת העונש, יש משטרה, יש בתי משפט, יש הוצאה לפועל, זה גורם לי לקיים, אבל זה לא אני, זה חיצוני לי. אומר האדמו"ר הזקן, בדרך כלל הדינים והמשפטים הם חיצוניים לאדם, שקובעים לאדם כלל זה חיצוני לו, שאני קובע בשביל מישהו אחר כלל, אז לאותו אחד זה הכלל שאני קובע הוא לגמרי לגמרי חיצוני, ולכן זה גם לא טבעי. לא טבעי, דבר טבעי הוא דבר שנובע ממני, הוא לא דבר שמישהו קובע בשבילי. לכאורה ככה הם הדברים, לכן רבים העבריינים על החוקים הכללים. אדם מסתכל סביבו יום יום, הוא נוסע בדרך, דיני התעבורה הם מצילי חיים, לטמן דפליג, שמדובר בדינים שהם מצילי חיים. אם כולם היו שומרים על דיני התעבורה, אז כמות התאונות הייתה מצטמצמת בצורה משמעותית ביותר. לא נוסעים מעבר למותר ומהירות הגבוהה מן המותר, ומעיטים לפני צומת, ולא הפוך כשמגיעים לרמזור, לא שותים ונוהגים כמובן, וכן על זו הדרך, לא חותרים, לא עוקפים בקו לבן, ומאותקים, ונוהגים באדיבות, כן, שחלק מדיני התעבורה זה ללמד אותך לנהוג באדיבות בכביש, ולא בפרעות. אז ודאי שכמות התאונות הייתה פוחתת. אין שאלה בכלל, אין אדם בעולם שתגיד לו, תשמע, האם צריך דיני תעבורה, האם צריך לקבוע כללים לנהיגה בכביש, שיגיד לך לא צריך. אין דבר כזה. מי יפנה ראשון שאתה מגיע לצומת, זה שבא מימין, זה שבא משמאל, זה שעל דרך הישר, זה שבא מהסמטה. אתה חייב לקבוע את הכללים כדי שהדברים יצילו חיי אדם פשוטו כמשמעו. ועדיין אתה רואה על הכביש כמעין צלק כזה, שאתה יכול לצלוע נסיעה לא ארוכה מאוד, מפה לתל אביב, לא בשעה הכי עמוסה, בבוקר, השם, ואתה רואה דבר מדהים, אתה רואה עצרות, אם לא למעלה מזה, של עבירות תנועה, תוך כדי נסיעה קצרה של 40 דקות, 50 דקות, לא יודע, 30 דקות, אתה מגיע, אתה ראית 10, 15, 20, 30 עבירות תנועה, חותכים, לא מאותתים, וכן זו הדרך. איך זה יכול להיות שבדינים, בכללים, בחוקים, שהם נועדו להציל חיים, שבהיגיון כל אחד מבין שהם מצילי חיים בפועל, אדם מרשה לעצמו להפר אותם ככה? אלא זה משום שהכללים החשובים האלה, הנצרכים האלה, כל המילים אפשר לומר על זה, וזה הכל נכון, הם לא טבעיים לאדם, הם לא חלק ממנו, הם נקבעו לו, לכן הם חיצוניים לו, וכשהם חיצוניים הם לא מחייבים באופן המלא. מחייבים כל זמן שהמודעות שלך אומרת, אני עכשיו נוהג בפי כללים כי אני רוצה להציל חיי אדם, בין אם זה החיים שלי, בין אם זה חיים של נוהגים אחרים על הכביש. שהמודעות, שהערנות שלך קיימת לעובדה הזו שאתה מתנהג כך כי אתה רוצה להציל חיים, אז אתה נזהר בכללים. ברגע שאתה רגע אחד מסיח את הדעת מהמודעות הזו, מיד קל מאוד לשבור את הכלל, לשבור את החוק, לעבור בכתום שבדיוק מתחלף, כן? זה קל מאוד. מדוע? לא בגלל שאתה טיפש, אלא כי הסחת את הדעת מהכלל, והכלל לא טבעי. אז זה לא נובע ממך, זה חיצוני לך, ולכן אתה יכול להתעלם מהכלל. זה ההבדל בין כלל שהוא חיצוני לבין כלל שהוא פנימי. משפטי התורה, דיני התורה, ההלכות, כמו שהם נקבעו בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, והתורה שבעל פה היא לא פירוש מאוחר לתורה שבכתב, כמו שמחקרי המקרא ועוד כל מיני עוד כל מיני שוגים סבורים, אלא שהם ניתנו ונמסרו עם התורה. ולכן רש"י הקדוש שואל את השאלה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שלא תגיד לי שאתה לא תטריח את עצמך להסביר להם את המובן ואת הפשר, איני מצריך עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. אל תגיד את זה, אני רק אגיד להם מה הכללים. עכשיו, את טעמי הכללים ואת הפירוש שלהם ואת איך מיישמים, כל אחד יבין לבד. אמר לקדוש ברוך הוא לא, אני נותן לך תורה שבכתב ותורה שבעל פה מקשה אחת, ועכשיו התורה שבעל פה העניין שלה זה תשים לפניהם כשולחן הערוך. אז פשט של תשים לפניהם, עוד רשים תרצו של תשים לפניהם, זה כשולחן הערוך, תסביר כל הלכה איך מקיימים אותה, כל מצווה איך מקיימים אותה, מה טעמיה, מה פירושיה, מה המחלוקות השונות ביחס אליה, תכריע במחלוקות הללו. כן? זה כל, כל המשנה, כל הגמרא, כל הראשונים וכל האחרונים. שים הכל, עכשיו תשים לפני כשולחן הערוך, אני בא, אני לא רואה שולחן ולא יודע מה יגיע, מה יהיו המנות שיונחו עליו, אבל אני מגיע כבר לשולחן שאני רואה את כל המנות פרוסות לפניי, אני יודע מנה ראשונה ושנייה ושלישית והלפתן והעוגה והתשע אחרי, הכל אני רואה לשולחן. זה דרש. אומר האדמור הזקן פירוש נפלא מאוד מאוד, אומר אתם יודעים מה זה שתשים לפניהם? אני אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני רוצה שהדין, שההלכה תהיה אצל היהודי דבר טבעי, מובנה, מוטמע, אינהרנטי. איך אני עושה את זה? אשר תשים לפניהם, תשים לפנימיות שלהם את הדין. תניח את הדין לפנים, מה זה לפניהם? לפנים שלהם. תשים את הדין, את ההלכה לפנים של היהודי. איך אתה עושה את זה? איך אתה מנחיל, הופך את הדין לדבר פנימי? כשולחן הערוך. יהודי צריך לקבל, יש כמובן גם אצל הלומד, גם אצל היהודי יש תפקיד שהוא רוצה, אם הוא רוצה שמשהו יפוך טבעי אצלו, אז הוא כמובן חייב לא להיות בהתנגדות כלפי אותו דבר. אם אדם בא בהתנגדות, אתה לא יכול להנחיל לו כלום, אתה לא יכול ללמד פה שום דבר. אתה גם לא יכול להוכיח לשום דבר. שיהיה גדול הפרופסורים מול הטיפש שבטיפשים. אם הטיפש לא רוצה, הוא מגלה התנגדות, לא יעזור לפרופסור הזה גם אם הוא יעשה לו מופתים מול העיניים. לא יעזור.
הוא לא בלימוד.
הוא עטום. אתה לסיר מחוסה לא יכול למזוג כלום. לא משנה מה תנסה למזוג ולא משנה מאיזה כלי תנסה למזוג. תוריד את המחצה או תעשה בו חורים, זה כבר סיפור אחר. אז ודאי שהתנאי הראשון לאשר תשים לפניהם לפנימיות שלהם, זה שהיהודי עצמו רוצה ללמוד, הוא רוצה להתקדם, הוא רוצה להחכים, הוא רוצה לדעת, לא משנה מאיזה סיבה כרגע, הוא רוצה לדעת. יש לו פתח, פתחו לי פתח כחודה של מחת. אז יש פתח, פתח כחודה של מחת, לא צריך יותר מזה. עכשיו כבר יש מקום להתפתח, יש מקום להכניס את הדברים, להפוך את הדברים עד שיהיה בבחינת חוכמת אדם תאיר פניו, עד שהדברים יאירו את אותו אדם. חוכמת אדם תאיר פניו זה לא שהפנים של החכם יאירו, זה הפנים של מי שלומד מהחכם יאירו. שמשה רבנו הניח את התורה לפניהם ואלה המשפטים השפטים לפניהם, אז הפנים שלהם, של עם ישראל, העירו, ועליהם נאמר חוכמת אדם תאיר פניו. זה משהו אחר. זה עולם המשפט היהודי. עולם המשפט היהודי הוא לא כמו עולם המשפט הגוי, בכלל, בכלל, בכלל. אפילו לא דומה. זה תפיסות שונות. אצלנו ההלכה, המילה הלכה, היא מלשון הולכה. אין לזה אף ורע בשום מקום בעולם, בשום שפה, בשום לשון. קודקס החוקים לא נקרא הלכות, ולא נקרא, ואין לו מובן כמו שהמובן שלנו בהלכה. מה זה הלכה? מה זה הלכה? זה לא רק איך אתה תלך, אוקיי? זה לא. הלכה זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא מוריד, מוליך את האור אינסוף ברוך הוא אל תוך החיים שלנו ולתוך המציאות. זו ההלכה. אתה רוצה עכשיו לעשות כל מעשה, לאכול מברכות הנהנים, לאכול משהו, לשתות משהו, או לקיים מצווה של בן אדם למקום, או לקיים מצווה של בן אדם לחברו, או לעשות כל פעולה מהרגע שאתה פוקח את העיניים בבוקר, אבל ממש מאותו רגע, ואתה רוצה שהפעולות שלך לא יהיו סתמיות, כמו חיה אחת ושלום חוץ מכבוד היושבים פה, שמתעוררת בבוקר, גם חתול מתעורר בבוקר. אתה רוצה שהקימה שלך, ההתעוררות שלך תהיה שונה מתעוררות של חתול? אתה רוצה שאתה תוליך אור פנימה אל תוך המציאות, אל החיים שלך, אל החיים של בני המשפחה שלך, אל החיים של בני העם שלך, אל העולם כולו? אתה צריך להתעורר שונה. זה ההלכה. איך אני מוליך את האור אין סוף ברוך הוא לתוך המציאות, לתוך החיים? אני מתעורר, אני אומר מודה אני. אני אומר מודה אני. אני אומר מודה אני. זה מתחיל. עכשיו זה מתחיל. המוליכים זה המצוות, המוליכים זה התפילות, המוליכים זה הפירוש של המצוות, זה מה שאנחנו קוראים מחלוקות שבגמרא, זה כבלים שמוליכים, לפעמים זה פלוס ומינוס, לפעמים כן יש, ואז אתה רואה ממש חכמים זה אוכל בקור וזה אוכל בחור, ונראה לך שמה זה אומר בדיוק הפוך ממה שזה אומר, לא, זה בדיוק פלוס ומינוס במנורה. כדי שזה יאיר, חייבים לברר את האמת מכל צדדיה, ולפעמים יש צד אחד בימין וצד אחד בשמאל. אבל שניהם רוצים להגיע לחקר האמת באמת, הם רוצים לגלות את האמת, והגילוי של האמת זה גילוי של הערה בעולם. איזה אור מתגלה בעולם? לא אור של מנורה ולא אור של שמש, האור אין סוף ברוך זה המשלחה של שפע לחיים. זה ואלה המשפטים אשר פסים לפניהם, הלכה לשון הולכה. גם כאשר גוי, גם גוי משפט לפני הרצאות, נניח, להבדיל אל פרפי הבדלות, יהודי הולך נניח לבית הדין, אוקיי, או לסנהדרין, להבדיל אל פרפי הבדלות ממשפטי הגויים. אז אתה יכול לומר, מה ההבדל? רק החוק, פה שופטים לפי החוק האנגלי נניח, ופה להבדיל לפרפי הבדלות לפי חוקי התורה. ביג דיל. זה קודק חוקי. וזה קודק חוקי. מה זה משנה? אלא שהגדרת המשימה היא שונה לחלוטין. אצל הגוי הגדרת המשימה היא יצירה של סדר ציבורי. כדי שיהיה סדר ציבורי, אז אני צריך למנוע גזלנים, למנוע גנבים, למנוע עוברי עבירה. אני צריך שיפעו בנתיבים בכביש בצורה בטוחה, כדי שיהיה סדר ציבורי.
אחד משם המצוות בני נוח, נכון?
ודאי. זה אחד משם המצוות בני נוח, נכון? להקים בתי דינים. למה? כי היא לא יכולה להתקיים חברה לא. שבע המצוות בני נוח נועדו לייצר חברה של בני אדם. אז אתה חייב לייצר סדר ציבורי. זו מטרת המשפט הגוי. אין שם שום מטרה. שהדין ישנה את האדם, ישנה את התנהגותו, ישנה את אופיו, ישנה את אישיותו, ישנה את מהותו. זה לא מתקרב לשם בכלל. זה לא הולך לשם. הדין לא נועד לחנך. במשפט הגוי. לייצר סדר ציבורי, חברתי. אם לשם יצירת הסדר צריך גם להעניש כדי להרתיע, כדי לייצר שוט שאדם יירה מפניו, אז עושים את זה. אבל לכתחילה הדין לא נועד לשנות אישיותית את האדם. אף אחד באנגליה לא חושב שאם יש איזה חוק עכשיו שצריך לעצור באדום בכביש, זה נועד לחנך את האדם. לא, ההורים שלו צריכים לחנך אותו, אולי בבית ספר מחנכים אותו, אולי. אבל לא החוק. החוק נועד לייצר סדר. אתה עובר על הסדר, אתה עלול לסכן חיים, אתה תענש. למה? כדי שפעם בא לא תעשה את זה, כדי שמישהו אחר ישמע שאתה נרסת, הוא ינטע מהעונש ולא יעשה את זה. אצלנו זה משהו אחר לגמרי. אצלנו כשיהודי בא למשפט והדיין פוסק את הדין, היהודי משתנה. היהודי לא אותו יהודי. לא אותו יהודי. הפנימיות שלו משתנה. חוכמת השם תאיר פניו. אם הוא מקבל את הדין ואת עניין לקבל את הדין, אז ברגע שהוא מקבל את הדין, הוא מואר. כשאני אומר הפנימיות מהירה, כשאני אומר הוא מואר, הכוונה, הוא ממשיך עכשיו, יורד שפע לעולם. יכול להיות שיפסיד בדין. יכול להיות שיפסיד. ההפסד הזה זה רווח, נטו. כולו. למה? כי הוא באותו רגע ממשיך לחיים פה שפע עצום וגדול מאוד מאוד. עכשיו, למה זה יכול להיות רק במשפט היהודי? למה זה לא יכול להיות במשפטי גויים בכלל? משום שהמשפט הגוי, קודם כל, הוא משפט של בני אדם לגמרי. גם את החוקים קבעו בני אדם. המשפט היהודי הוא לחלוטין לא משפט של בני אדם. החוקים נקבעו על ידי בורא עולם. עכשיו, היחיד שיודע איך בנוי העולם הזה, לא רק מבחינת המבנה הפיזי שלו, הפיזיקלי, הקוסמי, הכימי, לא רק מהבחינות האלה, אלא איך הוא בנוי גם מבחינת המבנה בזמן. מה זה אומר? מה היה בגלגולים קודמים? מה קרה פעם? המשפט לא. נכון שהוא עכשיו בין שני אנשים כאן ועכשיו, אבל כשהקדוש ברוך הוא עושה את החשבונות, זה אף פעם לא רק כאן ועכשיו. זה לוקח בחשבון כמה שצריך, עד שורש כל היקום. הכל נשפט באותו זמן, ולכן כל המציאות משתנה בעקבות משפט אחד של יהודי. הכל משתנה, כי התוצאה של המשפט הזה משנה את היהודי הזה וממלא את הסביבה שלו וממלא את העם שלו וממלא את העולם. זה דבר שקשה לתפוס אותו, זה צריך להבין את זה עד הסוף. זה דבר מדהים שקיים רק אצל יהודים, אנחנו לא חושבים על זה, אבל זה דבר מדהים, מדהים. אצל הגוי בני אדם קבעו כללים, הכלל לעולם מעצם יצירתו גורם עוול, משום שהוא מתייחס רק למיינסטרים, רק לרוב, ולוקח בחשבון שתמיד יש שוליים שיפגעו. זה טבעו של כלל. כשאני מדבר על כללים, כלל, חוק כלשהו, לא משנה מה החוק, לא משנה באיזה תחום, אז אני מדבר על הרוב. הרוב, החוק מתאים לרוב, הוא לא מתאים לשוליים. אף פעם חוק לא מתאים לשוליים, הוא מתאים לרוב. אז ממילא אני מניח שיהיו שוליים שיפגעו. איזה צדק זה? השוליים זה לא צדק. אם אדם עבר באדום בגלל שהוא היה חייב לקחת את אשתו היולדת במהירות לבית הרפואה, ואם אדם עבר באדום בגלל שהוא נהג בשכרות, יש הבדל, נכון? עדיין, מבחינת החוק אין הבדל. שני, אני היום יגיעו שני אנשים האלה לבית המשפט, בית הדין לתעבורה, שניהם יוצאים חייבים בדין. יכול להיות שלגבי העונש יהיה איזה קולות אצל ההוא שלקח תשתו לזה, ואולי זה חומרה לגבי זה לקח תשתו מישהו קיצוני לגבי זה שנהג בשכרות, אבל התוצאה הסופית היא ששניהם עברו עבירה. שניהם עברו עבירה, כי החוק לא לוקח בחשבון קיצוניות. הוא מדבר על המיינסטרים. המיינסטרים לא עוברים באדון, זה נכון לכלל. היה מקרה קיצוני של אחד שהיה חייב לנסוע כי הוא הפיע חולה, כי הוא הפיע יולדת, החוק לא מתייחס אליו. הוא לוקח בחשבון שיהיה מיעוט כזה שיפגע. אוקיי? כי המשפט מבוסס על חוקים, על כללים. המשפט היהודי הוא לא כזה. איך זה אצלנו? שור שנגח את הפרה, שניים שהיו מהלכים עם קורות עץ על הכתף, זה במול זה. הכל דוגמאות. למה? כי המשפט הוא אינדיבידואלי. יש כללי משפט, אבל המשפט הוא אינדיבידואלי. הכל נקרא לגופו. כל דבר לגופו. צריך לראות מה זה, מה היו המניעים, מה היו הסיבות, מה היו הגורמים, לבדוק את הלך הנפש. נכון, אדם מועד לעולם, אבל גם לאדם מועד לעולם יש נסיבות. אנחנו מותקים את הנסיבות, שניים מוכזים בתלית, זה אומר שכולה שלי, זה אומר כולה שלי, עכשיו בוא נבדוק. בוא נבדוק ממעשויה תלית, לפעמים עוד ועוד ועוד. עד ירידה לפרטי הפרטים הכי קטנים, לפעמים שומדים את הגמרא, שומדים את ההלכות בחושן משפט, אז רואים דקדוקים ודקדוקי דקדוקים והבחנות שאתה אומר לאיזה מקרה יכול להיות שזה מתייחס? זה לא הגיוני. אין דברים כאלה. ויכול להיות שהתורה מכוונת לעוד 100 שנה. מהיום, שיש דברים שאתה לא מעלה בדעתך בכלל שיהיו, שיכולים להיות, כמו שיש המון דברים שקורים היום שאף אחד לא העלה בדעתו לפני 100 שנה שהם יכולים להיות, והם רלוונטיים, והמקרים הקיצוניים שהגמרא דנה בהם, הנקודתיים, העדינים, האלה שכרגע אתה לא מבין בכלל על מה היא מדברת, נועדו לייצר כללים לעתיד לרוב. זה קרה המון, שלפני 100 שנה יכול היה לעלות בדעתו שיהיה מכשיר כמו פאקס, אבל ודאי שלא.
מעליף שבעדינים.
כן, שגס יכול להגיע מחוץ לארץ בתוך 4 שעות מלא יודע מאיפה, במטוס. עכשיו לא יכול היה לעשות את זה בדעתו. לפני נחתם, לפני נחתם, יש סוגיות עצומות שקשורות לעניינים הללו. שפעם לא, אי אפשר להבין במה, על מה חכמי הגמרא מתעמתים, על מה הם מדברים. והיום יודעים, המשפט הזה, משפט נקודתי, הוא משפט אישי לבן אדם. הוא מותאם אישית למקרה. וככזה הוא גם נתפס, פשוטם של דברים, הוא נתפס בעיני בעלי הדין כרלוונטי. יש לכל מקרה את התקדים האישי שלו.
מה עם חיי רבים לעשות?
איך?
חיי
רבים לעשות זה משהו אחר. זה אופן קביעת הדין. יש יושבים בדין, הרוב מכריע ככה, אבל זה אחרי שבדקו את המקרה לגופו. אז עכשיו, האופן שבו מכריעים זה חיי רבים לעשות. רק לבורא עולם. שהוא השופט העליון, בורא עולם, השופט העליון, רק הוא יכול לתת לדיינים, הוא התקיף, בעל היכולת ובעל הכוחות כולם, נכון? כשהשם נקרא בשם אלוקים, אנחנו מכוונים התקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם, ולכן רק הוא יכול להאציל לדיינים בארץ פה את הכוחות לשתדד ולשנות את המציאות כאשר הם פוסקים דין, ולכן דיינים נקראים גם הם אלוהים. אלוהים, פה מותר להגיד אלוהים, כי אתה מתכוון אל הדיינים. דיינים נקראים אלוהים. למה? כי כשהם קובעים דין בין יהודים, הם משנים את כל המציאות. הם מקבלים את כל הכוחות שיש לבורא עולם לשנות ולפעול. אלוקים ניצב ועדת אל. הדת אל, כשיושבים למשפט, אז הכוחות, התקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם, הכוחות האלה מוענקים לדיינים כדי לשנות את המציאות. ממילא הדין שלהם ששואב מהתורה הקדושה, מהסמכות העליונה של בורא עולם, שהוא לא מוגבל בזמן ולא מוגבל במקום, גם אם הם לא יודעים, לא עושים את זה במודע, כאשר הם בסופו של דבר, אחרי בירור העובדות, והסקת המסקנות, אחרי הדיון, מקבלים, מגיעים קביעה מסוימת ביחס לתוצאת המשפט, אז הכוחות שהם קיבלו בלי לדעת מהקדוש ברוך הוא הם כאלה שתוצאת המשפט מתאימה למהלך, לראייה הכוללת של הדין של בין שני אותם בני אדם בכל הגלגולים. בכל הגלגולים. יכול להיות שהיום מישהו סיב במשפט נראה לא צודק שהוא סיב. הוא יודע שהוא היה בסדר, ב-100%. והדיינים קבעו לרעתו וכי הוא חייב לאותו אדם מגלגול קודם. לכן הוא צריך לקבל את הדין. זה שהולכים כמובן הדין זה עוד פעם, זה, אנחנו מדברים על הדין היהודי, הדין העברי. אנחנו לא מדברים על ללכת לבתי משפט פה, שזה לא פוסקים פה לפי הדין העברי. אמנם דינה זה מלכות הדינה, ויש לזה גם כל מיני עניינים, אבל זה לא הכוונה.
ראית רבי ביתרו, כשהוא אמר לו, שרי ענפים, שרי מאוד, שרי תרור, שרי זה, אני לא הבין למה כל כך הרבה אנשים באים למשפט, ובסוף הוא הבין שיש פה עניין לא להגיד את הדין, שרי לא לתת את הדין, אלא להגיד לשלום, לעשות צרות.
כן, נכון, זה נכון. באלה המשפטים, אז בעל הטורים, בעל הטור על המילה המשפטים אומר, המשפטים נוטריקון, הדיין מלווה שיעשה בשרה, תרם יעשה משפט. ואני אומר למי, כאשר בסופו של דבר נקבע הדין, אז הדין נועד להמשיך הנה את האור אינסוף ברוך הוא. איך האור אינסוף ברוך הוא מגיע? שמתגלה אמת. איזו אמת זו? זו אמת שעושה צדק לא רק בכאן ועכשיו, אלא עושה צדק כולל בכל הדינים, בכל הגלגולים. ולכן היא משנה את האדם ומתיישבת בסופו של דבר בפנימיותו. ולכן אומר הזוהר הקדוש בפתיחת הפרשה בפרשת משפטים, אומר פתח רבי שמעון ואמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, תרגום ואילן דמיה בסדר קדמיון. אם אתה מפרש, אם אתה מסתכל על האונקלוס, אז איך הוא מפרש ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ואילן דמיה בסדר קדמיון. כך אומר הזוהר הקדוש. אילן, אומר הזוהר הקדוש, אינון סידורין בגלגולה, דינין דנשמתים, דנו כל אחד אחד לקבל עונשין. אומר הזוהר הקדוש, זה הדין הזה, אתם יודעים מה זה? זה כל הדינים של הגלגולים, הדינים של הנשמות שמדיינות, שנדונות, כל אחד ואחת לקבל את עונשה. זה הסדר של הגלגולים. אומר בעל הדגל מחנה אפרים, הנכס של הבעל שם טוב הקדוש, זה לא קטע קצר, אבל גם לא ארוך מאוד. פונס קשר. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, הוא אומר, איתה בזוהר הקדוש, מובה בזוהר הקדוש, אילן סידורים וגלגולה, אין שם, כמו מה שקראנו עכשיו, והוא תמוע לכאורה. בפסוק מפורש, ואזין דיני ממונות. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ואחרי זה מבין, כי תקנה עבד עברי, הכל דיני ממונות. עכשיו, ופה לכאורה לפי הזוהר זה גלגולים. איפה דיני ממונות? מה לדיני ממונות ומה לגלגולים? אומר כך, אך שמעתי בעניין הדין שאחד דן את חברו לבית דין, אחד שלוקח את החבר שלו לבית דין, ויודע בעצמו שבוודאי הוא זכאי בדין התורה, בדין, והתורה מחייבתו. אדם עשה עסקה, בן אדם חייב לו כסף. יש אדם שחייב לו כסף, עכשיו הוא יודע, הוא היה בסדר, הוא סיפק את התחורה, הייתה התחייבות ברורה. האדם השני חייב לי כסף, אני יודע את זה, אני פונה אליו, בטוב, באיזה. אני אומר לו, תחזיר את הכסף, הוא לא רוצה, תשלם, הוא לא רוצה, אני כותב לו מכתב, אני באמת עושה כל מה שאני יכול, והוא לא משלם לי את הכסף עכשיו, העסק שלי עומד להתמוטט לך שיהיה לו כתוצאה מזה. מה אני אעשה? נו, להיות אלים, חס ושלום. אני לוקח אותו לבית דין. אומר, כשאתה לוקח אותו לבית דין, אתה יודע בוודאות שאתה צודק. אתה יודע, אתה עשית את העסק, ואתה שמגיע לך כסף, נכון? אתה יודע שאתה צודק. ובכל זאת, על פי דין תורה יצאת חייב. חייבתו תורה, התורה לשלמו כדי לצאת מזה חובתו. אומר בעל דגל מחנה אפרים, למה התורה מחייבתו? כדי לצאת מזה חובתו. וחברו שלוקח אתה המעות במרמה, הוא עתיד ליתן את הדין. וכאלה רבים בענייני דינים, וזה יש לומר, שרמז הזוהר הקדוש, ואלה המשפטים שהם דיני ממונות, אף על פי שמן הנראה הם נגד האמת לפעמים, אך האמת הוא אילן סידורים בגלגולה, והיינו הבורא הכל, ובורא כל הנשמות, הוא היודע איך היה בגלגולים הקודמים בניש לחברו, ככה יסובב המצבב ומנהיג על פי התורה את עולמו בחסד וברחמים, ובצדק ובמשפט, אמת לשפוט בין איש ובין רעהו ובין שורו וחמורו וכל אשר לא כפי אשר יורה אלוקים ויש בזה פתח רחב. זאת אומרת, אומר, לפעמים אדם הולך למשפט לפני בית דין, הוא מגיע, יושבים שם דיינים, כולם חכמים, כולם נבונים, כולם הגונים, כולם ישרים, והדין נחתך שלא לטובתו. למה זה? כי הוא עכשיו משלם חוב מגלגול קודם. אי בשר ודם לא יכול לראות את זה, לא יכול להבין את זה, ולא יכול לתפוס את זה, ובוודאי לא יכול לשפוט לפי זה. איפה הוא יודע מה היה גלגולים קודמים? אבל הקדוש ברוך הוא, כשאתה דן לפי דיני התורה, מסובב את זה בצורה כזו שזה יהיה לפי האמת. איזה אמת? לא רק של כאן ועכשיו. האמת של כאן ועכשיו, רק כאן ועכשיו, היא לא אמת, היא לפעמים שקר. האמת זה הסך הכולל, לראות את התמונה כוללת, את כל הגלגל, גלגולים לשון גלגל גם, את כל הגלגל, את כל התיקון, אני צריך לראות כל התיקון, מאיפה אני חייב, למה אני חייב, הנה, היו גדולי ישראל שנזרו מאוד לא להישאר חייבים לאף אדם, אף פעם, כלום, למה? כי ידעו בוודאות מוחלטת שיצטרך לחזור לגלגול שלם את החוף. שימה לי שחייב. קראת גם את הסיפור עם הבבא סאלי, נכון? שהוא לא רצה שהבן שלו יישאר חייב אפילו לא על המצבה. הוא התעקש ומשלם על המצבה. התעקש, ולמרות שאדם שעשה את המצבה באמת ובתמים מתכוון לעשות את המצבה חינם אין כסף, זה הייתה בשבילו זכות לעשות את המצבה, כל זאת הבבא סאלי התעקש לשלם, והוא הסביר שהוא לא רוצה שהבן שלו יהיה חייב. אפילו בדבר שהוא עדין, מה, מישהו שעה, הוא רוצה, זה זכות בשבילו והוא מוכן, וזה בשבילו לא חוב ולא שום דבר, הוא לא רצה. הבבא סאלי לא רצה, משום פנים ואופן. זה יתרון, יתרון פלא הדבר הזה. זה שאנחנו עכשיו מדברים באלה המשפטים, שיהודי נשפט בדיני ממונות, בדיני ממונות, זה לא רק עכשיו הלך לבית המשפט לענייני לתביעות קטנות, והוא עכשיו מדבר על איזה חוב של 500 שקל שמישהו חייב לו. אז אם זה היה, נניח שזה בית דין של ממונות של בית הדין הרבני, שום בעיה שם מגיע עם 500 שקל. מה אתה? מה אתה עכשיו מזמין דין לעולם של 500 שקל? יכול להיות ש500 שקל היה איזה תיקון, לא שאני מעודד את זה. אדם ודאי לכתחיל אם הוא יכול לא להזמין דין לעולם, עדיף. אבל אם כבר הלך לזה והוא הולך בצורה הנכונה של הדברים, אז המשפטים אשר תשים לפניהם זה הופך להיות פנימיות. לא רק במובן שזה יתיישב על הלב האדם, שזה ראינו לשיטת האדמור הזקן, אלא זה הופך להיות פנימיות, זה הופך להיות הכל רוחניות גמורה במובן הזה שאתה מתקן עכשיו מגלגולים קודמים, אתה מיישר את פני השטח. עכשיו, גדולי ישראל, חכמי ישראל, יש להם חוכמה עצומה, זו חוכמה מסתברת של דורות על דורות. אז הרבה מאוד פעמים, ברוב המקרים, הדינים נחתכים גם שזה נראה נכון וצודק. זאת אומרת, הצדק גם נראה. יש לכם דוגמה, יש בן איש חיים מביא בדרושים על התורה, יש לו בן איש חיים בלי עין הרע הרבה ספרים, אחד הספרים נקרא דרושים על התורה, בפרשיות השבוע, יש לו גם כמה ספרים שעוסקים בפרשיות השבוע, בספר שנקרא דרושים על התורה, בן איש חיים מביא שם משל, מספר שם כמה מקרים על החוכמה של גדולי ישראל שנשבים למשפט, אז מספר סיפור, מספר שהיה פעם איזה בעל יקב יהודי, שהיה לו עובד יהודי נאמן ומסור שנים רבות. עכשיו העובד הזה היה חוסך מהמשכורת שלו, עושה כסף בשביל שיהיה לו לעת זקנה, לא לאשתו, יהיה לו לחתן את הילדים, ככה עשה שנה, שנתיים, נו, הסתבר כבר איזה סכום כסף, פחד להשאיר אותו בבית. אבל מה אני אעשה, איפה אני אכביא את הכסף? המקום הכי בטוח זה היקב. יש ביקב את המרטף של החביות, היחיד שיורד לשם זה אני, העובד הנאמן, בעל הבית לא יורד לשם, גויים לא יורדים לשם כי זה יקב, לא יורדים לשם, אני היחיד שיורד לשם, אני אמצא לי איזה פינה שם במרטף הזה ואתמין את הכסף שלי שם. אמר ועשה, מצא לו איזה פינה במרטף היקב, התמין שם את הכסף שלו והפשיק בעבודה. לא בעל הבית יודע, אף אדם בעולם לא יודע איפה הכספת הזה שהוא עשה לעצמו שם באיזה גומחה בקיר, באיזה חור בקיר, סגר את זה, יפה. כשהיה עוגר עוד איזה סכום של חיסכון, היה בא, פותח את הפתח הזה בקיר, שורר את הכסף שם, סוגר את הפתח והולך. יום אחד העובד הזה יצא לחופש, יצא לחופש, בא איזה עשיר אל הבעל היקב, אמר לו אני רוצה חבית יין, אבל את היין הכי סיבך שיש לך במרכז ומוכן שלם אותך, תבינו תחילים כזה. בעל הבית, אז קפת משמחה מהחביות הישנות, היין המשובח, זה הון תואפות, זה אחד שרוצה את כל החבית, זה עסקה של נדירה, אמר לו, אין שום בעיה, יש לי בעיה רק, אני אשלח לך את זה יותר מוכר כשהעובד שלי יחזור, חוזר עוד שבוע מחופש, אני אשלח לך את היד. אמר לו, לא, לא, עכשיו אני עושה. עכשיו אני עושה את היד. עכשיו אני עושה את היד. מה עשה בעל הבית? קשיל סרבולים. וירד למרתף. ירד למרתף עם איזה עששית, לראות שיהיה לו אור. הלך חפש את החבית הישנה הכי טובה, הכי טובה שיש. וזמן שהוא הולך לך עם העששית, הוא רואה, בקיר, יש איזה, כל הלבנים נראות, ישנות, מרועות, עקורי עכביש, אבק, אבל יש איזה שתיים שלוש לבנים שהטיח רופף. אין טיח בין הלבנים, רק מונחות אחת על השנייה, אין אבק, אין שום דבר. התקרץ קצת, ראה שמישהו הזיז את האבנים, פתח את הפתח, ראה שרורות של כסף. מיד הבין. מיד הבין, אמר זה כסף, היחיד שיורד אינה מזה, העובד שלי. עכשיו הוא מחביא פה את הכסף. זה היה סכום נכבד מאוד מאוד. פחז עליו יצרו, חמת הכסף שם בכיס, עלה לסגר יפה את האבנים כמו שהיה, ועלה למעלה עם החבית. מחר את החבית, עשה עסקה, העובד בא, אפילו לא סיפר לו על העסקה, לא שום דבר. המשיכו החיים. עוברים מזה איזה שבוע, שבועיים, העובד הולך להכניס עוד קצת כסף למחבור, פותח את המחבור עם כסף. לא יפה, חסכונות של שנים, אין כסף. איך יחתן את הילדים, ואיפה יעשה שיניים כשיתבגר? אין לו, זה, אז לא היה ביטוח לאומי, לא היה ביטוחי חיים, פנסיות, זה היה פנסיה. מה שהצלחת לאגור כסף זה היה פנסיה. אין פנסיה. חשב בלבו, אמר, איך יכול להיות? מי יכול היה לרדת למרתף? רק בעל הבית. בא אליו, אמר לו, בשבילה שאני שואל, אני בלי ראשיתך שמתי במרתף צור של כסף שחסכתי למי הזקנה. אולי ראית את הצור? אני לא יודע על מה אתה מדבר. איזה צור, איזה כסף, מה יש במרתף? מי יורד למרתף? מי הלך למרתף? אמר לו, רבי, אתה יודע, אני עובד אצלך במסירות כבר שנים ארוכות, וכל מה שיש לי זה חסכון, תרחם עליי. אף אחד לא עובד למרתף הזה. אף אחד לא, אין לו את המפתחות. אבל מה שאני זה, אולי גנבים נכנסו. מה אני, מה אתה רוצה ממני? גנב לא משאיר עקבות. זה גנב. הוא יודע להיכנס מחררים, מחריצים, לנתן איזה רגע שהדלת פתוחה, להיכנס בין הסורגים. מה אתה רוצה ממני? זה היהודי הזה, שמיים נפלו עליו. מה יעשה? הלך אל החכם, אל הרב. בא לפני הרב, זה בבגדד. היו גדולי ישראל עצומים שם, החכמים עצומים. בא לפני הרב, סיפר לו את הסיפור. ניכרים דברי אמת. הרב רואה שהבן אדם אומר את האמת. שואל אותו, יש לך עדים? שסתמת, יש לך עדים? אומר לו, לא. לא, לא, אין לי עדים ששמתי. אני, זה כל העניין, שעשיתי זה בספר שאף אחד לא ידע. אמר לו הרב, תראה, על פי דין, אם אין לך עדים ששמת, לא מתחילה השאלה אם הוא לקח. השאלה מתחילה אם שמת. המוציא לחברו, עליו הראיה, אתה צריך להוכיח. אמר לו, מה אני אעשה? התחיל לבכות, יפח. זה הרב ראה את צרת נפשו. ניכרים דברי אמת, ראה שהדברים אמיתיים. הלאה, אתה יודע מה? שחקה פה. שלח לקרוא, שלח את השמה שלו, אמר לך, תגיד ליהודי הזה בעל היקב, שאני רוצה לראות אותו פה מיד אצלי. בזמנם, היה סמכות לרב, אם מישהו לא היה שומע לו, לשלוח את השמה שלו עם הקל גם להקות אותו. זה השמה שהולך עם השליח בדין. הולך אל, אל היהודי הזה, אומר לו, תדע לך הרב, קורא לך עכשיו אליו מיד. אומר לו, מגיע, לא אמרו את פי הרב, מיד שם עליו את הגלימה, את הג'לביה, וזה הולך לרב, בא לפני הרב, כולו כנוע, כן הרב, מה אני יכול לעזור לכבודו? אומר לו הרב, תשמע, פה נמצא היהודי הזה, עובד אצלך כמה שנים. הוא שם כסף במרתף, הכסף נעלם. למי יש מפתחות על המרתף? אומר לו, רק לי. אומר לו, רק לי. אומר לו, תגיד לי, אתה לקחת את הכסף? אומר לו, לא. אני לא יודע. הוא אומר, אז מה יכול להיות? הוא אומר לו, אולי גנבים נכנסו. הרב אומר לו, מה אתה מציע? זה אתה? הוא אומר לו, לא, לא, מה פתאום, זה לא אני, זה גנבים. אם הוא שם כסף, אז זה גנבים לקחו. אמר לו הרב, תסתכל עליך, ניכרים דברי אמת. נראה לי שאתה אומר את האמת, שזה גנבים נכנסו. אבל אתה יודע מה הבעיה? שאם זה גנבים נכנסו, ופה בעיר שלנו ידוע שכל הגנבים הם גויים. אז אם גויים נכנסו ליקב, כל היין נסך. אמר לו הרב, אני לקחתי. אני לקחתי הרב. וחילה, פחז על היצרי, לקחתי את הכסף ואני מבקש סליחה ומחילה, רק שלא התפרסם הדבר, החזיר את הכסף עליו. זה חוכמה של דיינים. בדרך של דין ונשפט, היום אתה בא לפני שופט. היית בא לפני שופט. שופט אומר לך, אני תוכיח. אתה לא יכול להוכיח לך. שאתה תתיק. אבל אצל גדולי ישראל, החוכמה היא חוכמה אינסופית, היא חוכמה של שכל ישר, של חוכמת חיים, של חוכמת התורה, של ההבנה, של איך אתה תופס את הדין ואת המשפט, ואתה בא לעזור. הם לא באים לצאת איזו חובה, לקבל את המשכורת בסוף היום, או בסוף החודש. הם מחפשים איך באמת להביא שלום לעולם, להנחיל את האמת, להמשיך את השפע האלוקי פה בעולם. לכן הדברים הם גם מתיישבים בסופו של דבר על הלב, הם מתיישבים בדעת. אדם שזומן לדין, אז לכאורה בחיים שלו עכשיו יש קו של דין. יש קו של דין. איך הוא יכול לצאת מהדין הזה? רק בזה שתהיה בסופו של דבר פסיקה, לטובתו או לא לטובתו. אבל ברגע שיש פסיקה, הדין זה הפך להיות משפט, ואותק כלפי החסד. המשפט לוקח את זה כלפי החסד. למה שמים את המשפטים אחרי, סמוך לדיון על המזבח? כי המשפטים והמזבח, זה כמו שכתוב, תשים סנהדרין אצל מזבח. אגב, סנהדרין ישבו בעזרה, לא במזבח. גם סנהדרין קטנה וגם סנהדרין גדולה, הם ישבו בעזרה, לא ליד המזבח, אבל ככה נאמר. כי העבודה של הדיין כמו העבודה של המזבח היא עבודה של לעשות רק טוב השם. זה נקרא גם זריזות ממתינות, אני אסביר, סייעתא דשמיא. מה זה לעשות רק טוב השם? המזבח הוא מעלה, אתה לוקח חומר, והחומר הופך להיות רוחניות, עולה הכל לגבוה, עולה הכל לגבוה, נכון? עכשיו, ברגע שזה מגיע למעלה, אז נקרא איזה לצורך העניין ריח ניחוח להשם, זה מרצה את העליונים, ושפע מושפע מלמעלה למטה. נקרא רצור, בשוב, רצור, עולה, בשוב, יורד. כשדיין עושה דין, יש גם כן תנועה של רצוב השוב. יש מבחינה אחת, כמו קורבן על מזבח שהוא הכל מוקרב לגבוה ברצוב, והשוב זה הנהגת העולם והיישוב שלו, כמו שנעשה בסופו של דבר. יש התעלות רוחנית, קביעה של ערכים נעלים בבית דין. בבית דין קובעים ערכים נעלים. מייצרים לכלל עם ישראל, איזו התעלות רוחנית וכו', ומעיד הפגיצה, הם דנים, דינים, דין פרוטה כדין מאה, עד הדקדוק האחרון. ומורידים את הדבר הגבוה גבוה 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 שעלו אליו לפרטי הפרטים התחתונים ביותר, ברמה הכי תחתונה שיש. לכן לפעמים אדם יכול להגיע למציאות של דין שהוא מרגיש לחוץ לגמרי, ולא לדעת שהדין הזה זה הישועה שלו. הישועה שלו זה הדין. השאלה איך הוא מקבל את זה, אם הוא מוריד את הראש או לא מוריד את הראש, זו השאלה. אם הוא הוריד את הראש, קיבל את הדין, זו הישועה שלו. זה הרבה פעמים הצורת המחשבה היא הפוכה למה שנראה לנו שזה טבעי, כי הראש שלנו מתקלקל. זה הרבה פעמים לכל מי שלומד גמרא מכיר את זה, שהמחשבה הראשונה שלך היא כנראה שגויה. הגמרא תגיד אחרת. איכשהו אנחנו חושבים עקום, אני מדבר על עצמי. איכשהו חושבים עקום, למה? כי זה תוצאה של חינוך ושל עולם הערבי ושל ערכים שגויים ושל דברי סלף ובוגדים שממלאים לנו את הראש כל היום וכל הלילה. הגמרא זה הדבר הישר. חכמי ישראל, התנאים, האמוראים, הצבוראים, אלה זה השכל הישר, והצרף שלנו זה עקום. ולכן רואים את זה ממש בחוש, הרבה פעמים זה ככה. דיין צריך להיות תקיף, זה צד אחד של הדבר. צריך להיות תקיף, דיינים צריכים להיות תקיפים, לא לירה מפני איש, לא תגורו. הם אסור להם, אין שום מורה חוץ ממורה שמיים עליהם. שום מורה לדיין. זה צד אחד, אבל צריך להיות, מצד שני צריך להיות ענבה, ענוותן גמור, כמו מזבח. הכל מוקרב עליו. כל התפקיד שלו זה להעלות לגבוה, הוא רק אמצעי להמשכת האורן סוף. לעלות גבוה ולהוריד את הדברים עד הכי נמוך שיש. כשרבנו עלה להר סיני, לקח את התורה הכי גבוהה, הוריד אותה הנה לארץ, את המשפטים אשר תשים לפניהם. עד פרטי הפרטים. אגב, כל אחד מאיתנו גם דיין. מאה סיטואציות ביום לפחות שאתה דיין. אתה שופט את האישה ואת השכנים ואת עצמך ואת הילדים ואת המדינה ואת הממשלה ואת מי לא שופטים? מי אנחנו לא שופטים? מה אתה צריך לדעת בתור דיין? לקבוע ערכים גבוהים ולהוריד פרטים עד למטה למטה, לברר את העובדות, לברר את הנתונים, לברר את ה... לא להגיע למסקנה במהירות. כן? זה אחת הטעויות הנפוצות. אתה רואה משהו, מיד מסקנה. נכון? מה שורש של לדון אדם לכף חוק? מה שורש של המצווה הזו? בדיוק זה. זה נקרא, מה שאמרנו, אבו מתונים בדין. מה זה אבו מתונים בדין? זה הבעל שם טוב הקדוש אומר, זה תיקון הדעת אצל הדיין. זה נקרא זריזות במתינות. שמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. מה זה מוסר אביך? זה כמו הזרע של האב שהוא כחס אף מהר. ההבנה של הדיין ברגע אחד לאן הדין נוטה, אחיזה של השור בקרנב, זה נקרא היום בעולם המשפט, זה לאחוז את השור בקרנב, זה לתפוס את הנקודה האמיתית של המשפט, וזה צריך להיות מאוד זריז, ועכשיו לברר את העובדות ואת הראיות במתינות ובמהלך של תורת אימך, כמו עובר שמתפטר בבטן, זה לא במכה אחת, אלא זה עוד יום ועוד יום ועוד בירור ועוד דבר ועוד התפתחות ועוד איבר גדל ועוד איבר צומח. זה תורת אימך עד לשלמות, פרט אחרי פרט, הגיע לאופן שלם. זה נקרא שדעת הדיין התלבשה בפרטי העניין. עכשיו דעת הדיין מקיפה את העניין וכל העניין נכלל בדעתו של הדיין. הכל הוא כף, אין היבט של המשפט שלא נבחן. שיכול להיות שעכשיו יבוא בעל דין וישאל מניין דנתוני, תסביר לי, הגעת למסקנה הזאת, אתה מוכן להסביר לי בבקשה איך הגעת? ולא תהיה לך תשובה לאיזשהו אספקט במשפט. מאיזושהי בחינה לא תדע. רגע, אבל מהבחינה הזו באמת לא חשבתי על זה. לא, חשבת על הכל. זה זריזות במדינות. זה נקרא שדעת הדיין היא מקיפה את הנושא. והנושא נכלל בדעתו. הכל ברור אצלו. זה גם העניין של בסופו של דבר... שדיין תופס ככה את הדברים, בכובד הראש הזה, בכובד הראש, במתינות בכובד ראש, בכובד ראש. אז המשפט נראה רציני, הוא נראה אחראי, הוא נראה קדוש, הוא מרומם, הוא מובדל. זה לא באת עכשיו לפני מישהו שעושה לפי העיניים של בעלי הדין, לפי מי מדבר יותר יפה, לפי מי לקח את העורך דין היותר גדול? לא, אלא פה הדיין מברר את העובדות, כי הוא הדיין הוא שליח של אלוהים, והוא רוצה לעשות פה דין של צדק ואמת, כדי לברר את האמת האלוקית. זה בכלל לא משנה לו מבעלי הדין, ולכן הוא מברר פרט אחרי פרט, פרט אחרי פרט, ומנחיל את זה על הארץ. עכשיו נחזור לדוגמה, שכל אחד ואחד מאיתנו הוא דיין, זה בדיוק העניין. אתה ניגש לשפוט משהו, אתה צריך בזריזות ובמתינות. שמה בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך, תברר. היה נדמה לך משהו. אתה אומר, לא יכול להיות אחרת. תמיד יכול להיות אחרת. תפסת את עיקר הדבר, תעזוב דברים כפלים, תפסת את עיקר הדבר, עכשיו רק מתחיל הבירור. עכשיו שנדמה לך שתפסת, מתחיל הבירור. עובדה ועוד עובדה, ותבדוק ותשאל את עצמך, ואולי כך, ואולי לא יכול להיות, ואולי צריך לחשוב אחרת. זה הלדון לקף זכות מהשורש שלו, ושכל אחד דיין. ואלה המשפטים שיחסים לפניהם לפנימיות שלהם. כל אחד מאיתנו בסופו של דבר קיבל ממשה רבינו את כל התורה שבכתב וכל התורה שבעל פה בפנימיותנו, ועכשיו אנחנו רק צריכים לגלות אותה, לחשוף אותה, לא לייצר אותה מחדש. אל תייצר תורה חדשה, כי תורה חדשה מאיתי תצא, אומר הקדוש ברוך הוא. לא אתה, אתה לא, אל תמציא תורות. אתה בסך הכל צריך לגלות את תורת משה. זה התפקיד שלנו בעולם הזה. ולפעמים התורה היא כיוון שונה ממה שחושבים. זה הרבה פעמים קורה. ולכן צריך ללמוד גמרא. כי הגמרא מלמד אותך שלא, שמה שאתה חושב ונראה לך דבר הכי הגיוני בעולם, הגמרא תראה לך שאתה טועה, ותראה לך שההיגיון שלך, על ההיגיון שלך של לכתחילה, של רצית לחות דין במהירות, הוא לא שגוי, הוא מופרך. הוא לא מתחיל בכלל, זה לא היגיון. כן, בוודאי.
בדרך כלל סנהדרין לא ישבו בגיסות, אבל אם היה עניין עקרוני שהוא בתחום השיפוט של סנהדרין, אז הגודל שלו לא משנה. לא, זה הרבה יותר, זה אין מה לשבות, זה רק משפט שונה. לכן אין,
אבל זה כמו של בגנים אמונות,
אתה מכיר? סנהדרין קבעו את כל סולם הערכים של עם ישראל. וסולם ערכים לא, זה לא שאלה של סכום, סולם ערכים זה שאלה של ערכים. ערכים לא נמדדים בקשר, רק העולם הערבי שופט כל דבר בכמה זה שווה. אבל בזמן אור, לכן דין פרוטה כדין מאה. בשעתו, כשלעם ישראל נקבע סולם ערכים, אז מי שקבע אותו זה סנהדרין, שהם לא, הסכום הכספי לא עניין אותם, אלא עניין אותם האופן שבו בסופו של דבר המציאות תגלה את הקדוש ברוך הוא. איך היא תשקף את הקדוש ברוך הוא. וזה יכול להיות לפעמים כשאתה שופט דבר גדול, לפעמים כשאתה שופט דבר קטן. שאלה בסופו של דבר אתה מתנהג בחסד, ברחמים, בסולם ערכים שלך, כולל יושר מוחלט, כולל אמת בלי שחיתות, כולל לאן הדברים האלה, לאן אתה הולך. וזה עיקר הדבר. כשאני אומר לך חשיבה אחרת, זה כי בסופו של דבר תורה, ואנחנו צריכים ללמוד הוראה על החיים שלנו. ובחיים שלנו הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים מציאות ושופטים אותה, רק עושים את זה בכזה חיפזון ובכזו מהירות, שאנחנו עלולים לגרום עוולות קשות ביותר. לפעמים זה לאנשים קרובים. ואם זה לאנשים קרובים, ואם אנחנו נבחן את העובדות ונהיה שופטים נכונים, נעשה את זה בצורה של אלה המשפטים שאתה עושים לפניהם, ונדע איך הדברים נראים ואיך הם נעשים, ושאנחנו לא נשפטים על הרגע, אלא אנחנו נשפטים על הסך הכולל שלא מוגבל בזמן ובמקום, ונלמד להרכין את הראש בפני הדין הזה, ונלמד לחשוב אחרת. הרבה פעמים זה עניין של ללמוד לחשוב אחרת.
אדם נמצא לכם דוגמה. אדם שופט לא רק את עצמו ולא רק את הזולת ולא רק את המדינה ולא רק את המשלות, לפעמים שופט סיטואציות. סיטואציות. אדם שופט לפעמים סיטואציות. לדוגמה, סיטואציה של צרה. לא עליהם ולא עליכם. אם אדם נמצא עכשיו באיזושהי צרה, כלכלית או אחרת או מה שזה לא יהיה, אז עכשיו הוא שופט את הסיטואציה. לפעמים הוא יכול להגיע לידי ייאוש מזה, נכון? הוא לא שופט את עצמו, הוא שופט את הסיטואציה. אני עכשיו נמצא במצבת חובות כזו, יש לי ככה נושים, ככה זה, וככה אפשרויות. אפשרויות מעטות, הרבה בלגן, הסיטואציה היא עבודה מראש. שופט את הסיטואציה, זה מאוד משפיע עליו, ועל מצבו הנפשי, ועל המין. ומה לא? אבל את מה הוא שופט את הסיטואציה? גם בזה צריך מתינות. לא צריך לקפוץ למסקנות, ולפעמים צריך לחשוב אחרת, שונה, נגד המגמה. שזה משל חוכמה כזה, ובזה נסיים. זה אבא ובן שהלכו לאיזשהו טיול. הלכו לטייל במדבר. הלכו את המים והלכו לטייל במדבר. עלו ערים, ירדו בקעות, הלכו פה, ראו נווה מדבר פה, עוד קצת הלכו הרעו, עוד איזה נווה מדבר, עוד איזה מעיין יפה. התקדמו הלאה. טוב, הגיע צוערי היום, צריכים לחזור חזרה, הביתה, צריכים לחזור חזרה, קצת טעו בדרך, ולא עלינו ולא עליכם, נפלו לתוך בולען. נפלו לתוך בולען, עכשיו הבולען הזה זה חור פעמון כזה. מלמעלה חור קטן, אבל מבפנים זה מערה גדולה. מנסים לטפס, אי אפשר לטפס. אי אפשר לטפס, מנסים עוד להבדים כוח, עובר ככה יום שלם מתוך הבולן הזה. בינתיים כמות המים מצטמצמת, נשאר להם בקבוק של 2 ליטר. זהו. מילים כמעט לאיוש, צועקים לעזרה, מי ישמע אותם במדבר? מי ישמע אותם בכלל מהבולן? פתאום הבן רואה את האבא, מתחיל לחפור באדמה. אבא, מה אתה עושה? לא עונה לו. חופר כמו דחפור, חופר, 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 לא מוסיף, הבן הזה, זה בטוח שאבא ישתגע. אנחנו כבר בבור, מה יש לך לחפור? אנחנו בבור, מה אתה רוצה להגיע לקצה השני של כדור הארץ? מה אתה? לא עונה לו. חופר וחופר 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 וחופר, עד שמגיע גם לאדמה קשה. מה עושה? לוקח את הבקבוק מים, שופר על האדמה הקשה שתתרכך, הבן רואה את זה הולך להשתגע. זהו, זהו. אבא, מה אתה עושה? אבא, מה אתה עושה? אומר לו, תחפור, תעזור לחפור. סוף כל סוף, אבא מפסיק לחפור. אומר לו, אבא, הבן, אבא, אנחנו לא יכולים להחזיק מעמד, אין מים, אתה עייף. תראה מה עשית, חפרת את הבור רק, עשית אותו יותר עמוק. אומר לו, אבא, זה מה שאתה לומדים. תסתכל מאחוריי. תראה איזה הרמה של חול יש. זה כל החול שחפרתי מהבור. עכשיו אנחנו יכולים לעלות על הרמה של החול הזה ולצאת מהבור. לפעמים אתה צריך לחשוב שונה. מי שנמצא בבור, הכיוון שלו זה רק לעלות למעלה. המחשבה שלו זה תן לי לצאת, תן לי לעלות, תן לי לעלות. אולי הקדוש ברוך הוא שתחפור. ומתוך מה שתחפור, תיוותר הרמה ליד, שעליה תוכל לטפס ולצאת לעבור. אולי מה שנראה לך עכשיו צרה צרורה, בלתי ניתנת להכלה. אתה לא יכול להכיל כזו צרה. המטרה שלה זה ללמד לך לחתור. ואולי, אתם יודעים, גם את המים שפרשם. המים שלנו זה דמעות. אולי צריך לפקוט לפעמים. אולי אתה כבר רוצה שתלמד לפקוט, להישבר, להיכנע. וזה מה שמוציא אותך. לחשוב שונה, כיוון אחר. יש שופט סיטואציה מתון. תבדוק את הסיטואציה עוד צד, עוד זה, עוד זה, עוד זה, ויכול להיות שבמקום כל הזמן נסתכל לכיוון אחד, נסתכל גם לכיוון השני. עד עכשיו ניסית למעלה, תנסה רגע למטה. זה גם יכול להיות. ויהי רצון שנעלה מעלה מעלה ונזכה לביאת משיח צדקנו, ואני שוב מזכיר בסייעתא דשמיא מחר ברבע לחמש מנחה, ולאחר מכן דברי תורה וסרט הנצחה ושוב דברי תורה וערבית וסעודת מצווה,
בית הכנסת מקדש מלך ברצליה, רום אוליבר שטיין. יהי רצון שאני אזמין אתכם לשמחות.
אמן.